בעזרת השם היום נדבר על נושא שונה קצת מהנושא הרגיל שאנחנו מדברים, והנושא יהיה תורת הנפש, אבל תורת הנפש על פי מה שהתורה שלנו מלמדת אותנו. ידוע בכל ההיסטוריה של העולם שתמיד בכל עם ובכל מקום תמיד היו רוצים, אחד השאלות, אחד הנושאים הכי מעניינים, זה היה להבין את נפש האדם. איך האדם למעשה בנוי? מה הכוחות שלו, מה הפנימיות שלו וכן הלאה. וכמו שאנחנו יודעים, גם יש הרבה תורות בזה. הרבה מאוד תורות יש בדבר הזה, מהפסיכולוגיה של תקופתנו ותורות נפש יותר מוקדמות. אבל אנחנו צריכים לדעת כלל גדול. תודה רבה. אנחנו צריכים לדעת כלל גדול. באמת, תורת הנפש שמקיפה את הכל, היא יכולה להיות רק בתורה שלנו. והסיבה היא סיבה פשוטה. מכיוון שנגיד את זה על דרך משל. היה איזה מהנדס, הוא גאון עולם במהנדס של מכונות כביסה. והוא ייצר עכשיו מכונת כביסה משוכללת מאוד, וכזאת מכונת כביסה עוד לא הייתה מעולם. הוא התחיל לשווק את זה לחנויות. עכשיו, אף אחד לא יודע איך להשתמש במכונה הזאת. חייבים שיהיה הוראות יצרן, שהיצרן ילמד אותנו איך להשתמש במכונה. מדוע? כי הוא היחידי שיודע להסביר לנו את כל המבנה של המכונה, ואיך להפעיל אותה בצורה נכונה. אבל אם מישהו ירצה להיות חכם וירצה להפעיל את המכונה הזאת על פי ניסיון שיש לו ממכונות קודמות, אז מה יקרה? אחרי יום-יומיים הוא יראה שהוא בעצם לא יודע איך להפעיל את המכונה הזאת. זה המשל. הנמשל שגם בעניין נפש האדם צריך ללכת ליצרן. היצרן היחידי שיכול להבין את כל מבנה הנפש, כל כוחות הנפש, על כל הצדדים, על כל הבחינות, זה היחידי שיכול להבין את זה, זה היצרן. ובמקרה שלנו, היצרן זה הקדוש ברוך הוא. ומכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, וברא את נפש האדם, וזה כתוב בספר בראשית, פרשת בראשית, ויצר את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת רוח חיים, אז הוא נתן לנו את הנשמה. אז בוודאי שהיצרן יודע, להסביר לנו בצורה הכי שלמה והכי מקיפה מכל הצדדים. ובאמת, בדרך כלל, כשלומדים את התורה, והרבה מאוד נושאים, אנחנו לא מתעסקים דווקא בנושא הזה. אבל יש, ידוע שלתורה שלנו יש הרבה רובדים. בכלליות זה ארבעה רובדים, שזה נקרא פרדס, ראשי תיבות, פשט, רמש, דרש וסוד. ובתורת הסוד יש לנו הרבה מאוד ידיעות, הרבה מאוד ידיעות שאנחנו בדרך כלל לא יודעים אותן, אלא אם כן לומדים את זה. יש הרבה מאוד ידיעות. ויש ספר שנקרא עץ חיים, של רבנו האר"י הקדוש, שידוע שהוא גילה כמעט את כל הקבלה לעולם, ובתוך הספר הזה יש מאמר קצר, שכתב את זה תלמידו של רבנו האר"י הקדוש, שקיבל ממנו את כל תורת הקבלה. התלמידו של רבנו האר"י הקדוש קראו לו רבנו חיים ויטל, רבי חיים ויטל, והוא בסוף ימיו כתב מאמר קצר, שהמאמר הזה נקרא דרוש הדעת. ובדרוש הדעת הוא מסביר יסודות מאוד עמוקים בתורת הקבלה, ובתוך דרוש הדעת יש תיאור ומבנה מופלא ונפלא מאוד של כל מבנה נפש האדם. ואנחנו נלמד את הדברים, היום אנחנו נלמד את הדברים על פי הדברים, על פי מה שמובא במאמר הזה שנקרא דרוש הדעת, שמצד עצמו הוא מאמר מאוד עמוק, אבל אנחנו לא נלמד כמובן את כל הסודות של המאמר הזה, אלא אנחנו נלמד רק את מה ששייך לעניין שלנו, ששם הוא מתאר, הוא מסביר לנו ומתאר לנו למעשה איך הנפש של האדם, מובנית, איך אנחנו בעצם מובנים, ובעיקר אנחנו לא לומדים את זה בשביל ידיעה בעלמה, אלא כדי שנבין ונדע איך אנחנו יכולים מתוך זה לקבל כלים, עצות והבנה להתמודד בצורה יותר עמוקה, יותר פנימית, עם מה שאנחנו צריכים להתמודד. מכיוון שלמעשה עיקר ההתמודדות של האדם בחיים שלו זה עם הנפש שלו. צריך לדעת, כשהנפש היא במצב טוב, אז בדרך כלל הכל טוב לאדם. והנפש שהיא במצב לא טוב, אז בכלל לא משנה מה יהיה לו. יהיה לו את כל טוב העולם הזה, אבל אם לא טוב לו בפנימיות שלו, זה לא יעזור שום דבר. ומצד שני, אם טוב לאדם בפנימיות שלו, גם אם יש קשיים בחיצוניות, אז תמיד האדם יש לו את הכוח ואת היכולת להתמודד עם הדברים. לכן ללמוד את תורת הנפש, על מנת שאנחנו נבין יותר בעומק הדבר, מה שקורה לנו, מה שעובר עלינו, זה דבר עם הרבה מאוד תועלת. הנושא הזה הוא מאוד רחב, לא נספיק בפעם אחת להקיף את כולו, אבל על כל פנים נשתדל להעביר את היסודות העיקריים של תורת הנפש של האדם. דבר ראשון, אנחנו נלך מהיסודות הכלליים ולאט לאט ניכנס יותר ויותר לפרטים ולעומקם של הדברים. הדבר הראשון אומר שכתוב שם בדרוש הדעת, אומר רבנו חיים ויטל, שנפש האדם בנויה דבר ראשון משלושה כוחות או שלושה רובדים או שלוש קומות. החלוקה הראשונה באדם זה שיש לאדם שלוש קומות בנפש האדם. למה אנחנו אומרים קומות? כי יש קומה תחתונה, קומה אמצעית וקומה עליונה. בוודאי שהרי בדבר רוחני, דבר נפשי, איך אפשר להגיד דבר גבוה או דבר נמוך? בעולם גשמי אנחנו יכולים להגיד שעכשיו הכוס נמצאת מעל השולחן. השולחן יותר נמוך מהכוס. אבל איך נגיד בדבר נפשי ורוחני? מה הכוונה יותר גבוה או יותר נמוך? הכוונה היא שבדברים נפשיים ורוחניים, הגבוה פועל על התחתון ויכול להפעיל אותו ולשלוט עליו ולכוון אותו בדרך נכונה. זה הכוונה גבוה ונמוך ברוחני. אז אומר, מגלה לנו רבנו חיים ויטל, שכדבר ראשון, קומת האדם, קומת נפש האדם, בנויה, כמו שאמרנו, משלוש קומות, שלושה עולמות, שלושה רובדים, שהם שונים במהותם, ותפקידנו זה לדעת איך לחבר את השלוש בחינות האלה. ונתחיל מהקומה התחתונה, או מהעולם התחתון. אומר רבנו חיים ויטל, וזה למעשה, היסוד הזה גם כתוב בספר הגדול של רבנו הארי הקדוש, שנקרא עץ חיים, שכמו שאמרנו, עץ חיים זה יסוד כל תורת הקבלה של עם ישראל. בספר הזה יש את כל היסודות. מסביר שם רבנו חיים ויטל וגם רבנו ארי מסבירים שהרובד הראשון, העולם הראשון אצל האדם זה נקרא העולם הרגשי. העולם הרגשי, פירוש הדבר, זה כל עולם הרגשות שלנו. זה אנחנו אוהבים, אנחנו שונאים, אנחנו כועסים, אנחנו סובלניים, לפעמים אין לנו סבלנות, לפעמים יש לנו סבלנות. כל זה למעשה זה התגלויות ומציאויות של עולם הרגש שלנו. ועולם הרגש שלנו, אף על פי שהוא העולם שבשלוש רובדים האלה מתחילים ממנו, שהוא למטה, עם כל זה גילו לנו חז"ל, חכמנו זיכרונם לברכה, גילו לנו דבר גדול מאוד. הרגשות שבאדם נמצאים בלב. הלב מרגיש. אומרים חז"ל, הלב הוא מלך האיברים. מדוע הלב נקרא מלך האיברים? מה הכוונה שחז"ל אומרים, הלב הוא מלך האיברים? הכוונה של חז"ל היא מאוד עמוקה. חז"ל מלמדים אותנו יסוד. אדם מתנהג על פי מה שהוא מרגיש, לא על פי מה שהוא חושב ויודע. כשיש רגשות חזקים בלב האדם, זה מה שיפעיל אותו ולא מה שהאדם יודע. ניתן דוגמה לדבר. אדם יכול לעבוד, נניח שהוא למד, יצא לו ללמוד בישיבה, יש שיעור מוסר, והוא ראה כמה שמידת הכעס זה מידה לא טובה. זה מידה מאוד מאוד לא טובה. יש ספרים, הרבה ספרים מדברים על מידת הכעס, על החסרון ועל הלא טוב שיש במידת הכעס. אותו יהודי שלמד על זה מאוד התפעל מזה, והחליט, אני רוצה להכין שיחה. הוא הכין שיחה על מידת הכעס, הוא כתב על זה מאמר, הוא הלך להרצות את השיחה הזאת לפני 500 אנשים. 500 אנשים שמעו את השיחה שלו, כמה זה לא טוב וכמה זה לא נכון לכעוס. כשהוא יצא מהשיעור, אחרי 20 דקות שהוא גמר את השיחה הזאת, ש500 אנשים התפעלו איך הוא שכנע אותם שמידת הכעס היא לא טובה, בדיוק בא אליו האדם, בדרך כלל ככה זה הולך, בהשגחה של הקדוש ברוך הוא, ונקרא הזמן המתאים, המצב הנפשי המתאים, וגם האדם המתאים לזה, שולח את החץ, החץ עובר את כל הלבושים שלנו, אדם יכול להתלבש בהרבה לבושים, הוא יכול גם ללכת עם מגינים עליו, אבל לפעמים החץ פוגע לנו בדיוק בנקודה של הלב, והוא רחוב יחפר עבוד מה שאנחנו יכולים לעשות אחרי זה. ופתאום המידה של הכעס משתלטת עלינו, ואם האדם הזה שהכעיס אותנו יצא חי, הוא צריך ללכת לעשות, להודות, להגיד הגומל, שגמל לו כל טוב שהציל אותו מידינו. אנחנו יכולים להרוג אותו באותו רגע. מדוע? כשיש כעס בלב, אז הלב הוא המלך של האיברים. הוא יותר חזק מכל הידיעות השכליות. לכן, עניין העולם הרגשי, עניין תיקון העולם הרגשי, למעשה הוא העיקר. הוא עיקר גדול מאוד לתקן את העולם הרגשי שלנו. אנחנו, בעזרת השם, כמה שנספיק, נדבר על זה, מה יש לתקן בעולם הרגשי שלנו? מה החשיבות של זה? וכבר אני אגיד לכם את זה במאמר מוסגר, ששוב, בעזרת השם, בהמשך אנחנו כן נדבר, נרחיב בזה, הדור שלנו, עיקר העבודה שלו ועיקר התיקון שלו, זה העולם הרגשי. אנחנו דור של רגש. אבל בעזרת השם, זה אנחנו נסביר ונדבר קצת בהמשך על הדבר הזה. מעל העולם הרגשי, יש עולם אחר, והוא נקרא העולם השכלי. העולם השכלי הוא גם עולם שלם, עולם ומלואו. ובעולם השכלי אנחנו יכולים ללמוד, להבין דברים, ואחד הדברים החשובים ביותר שנמצאים אצלנו בעולם השכל, זה נקרא מידת המשפט, השיפוט. מה זה, מה הכוונה מידת המשפט? הרבה פעמים במשך החיים שלנו, למעשה כל יום זה קורה, אנחנו נתקלים במצבים שאנחנו צריכים לשפוט אותם. אנחנו צריכים לשפוט האם זה טוב או האם זה רע, האם זה מותר או זה אסור. ואיך אנחנו גם צריכים לשפוט את עצמנו, איך אנחנו מתנהגים במציאות מסוימת. הדוגמה מאוד פשוטה. עכשיו יש ילד בבית, והילד הזה קצת שובב, ולפעמים הוא עושה לנו קצת בעיות, כדרכם של הילדים הטובים, כי לכך הם נבראו, זה כתוב בהגדה של פסח, המלאנו אלו הבנים. הבנים, ואנחנו הוספנו בדור הזה גם הבנות. אנחנו, כל מי שיש לו ברוך השם ילדים, יודע כמה בעיות הוא מתמודד בתוך הבית, וזה כמעט מציאות יומיומית, הדבר הזה. הרבה פעמים ילד עשה דבר לא בסדר. עכשיו, אנחנו צריכים לשפוט את המציאות הזאת. א', איך להסתכל על זה? להחמיר איתו, לא להחמיר איתו. זה דבר שיש דברים שבאמת ההורים צריכים לדעת גם להעלים עין. ילד, אחרי הכל ילד זה ילד. לא כל דבר צריך לשגע אותו ולהעיר לו. אבל יש דברים שאנחנו כן צריכים לשים לב ולחנך אותו על פי זה. זאת אומרת שלמעשה יש לנו מציאות שאנחנו כל הזמן צריכים לשפוט אותה. האם ההתנהגות הזאת זה התנהגות שצריך להעיר עליה או לא להעיר עליה? ואם כן להעיר עליה, עד כמה? צריך להניש אותו, או רק לדבר איתו, או אולי שלושה ימים לעשות לו, להכניס אותו לצינוק, תלוי, כל אחד בשיטתו. אז אנחנו צריכים בעצם לשפוט את הדברים. עמידת המשפט, היא מלווה אותנו הרבה מאוד לאורך היום, ולאורך החיים שלנו. אנחנו נמצאים בעבודה, יש כל מיני דפוסי התנהגות, אנחנו נתקלים בכל מיני מצבים, אנחנו באופן אוטומטי אנחנו שופטים את הדבר. לפעמים כועסים, לפעמים מבינים, לפעמים אנחנו מסתכלים בעין של הקפדה, לפעמים מלמדים זכות. כל זה מידת המשפט. זה אחד הדברים החשובים ביותר שיש בעולם השכלי שלנו. איך אנחנו שופטים ומסתכלים על הדברים. לכן, עולם השכל הוא גם כמובן עולם מאוד 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 חשוב, מאוד מאוד משמעותי, שמאוד נותן לנו כלים ועוזר לנו לדעת איך להתנהג בכל מיני מצבים בחיים. העולם השכלי נקרא עולם יותר גבוה מעולם הרגשי. מדוע הוא בעצם יותר גבוה? נכון שכתוב, רבנו הרי הקדוש אומר, משכנו של העולם הרגשי נמצא בלב, ומשכנו של העולם השכלי נמצא במוח. אז אנחנו רואים, הנה, הראש יותר גבוה מהלב, לכן זה יותר גבוה. אבל באמת יש לזה סיבה יותר עמוקה. הסיבה היותר עמוקה זה שאחד הדברים החשובים ביותר של העולם השכל שלנו זה ללמוד איך להדריך את עולם הרגש שלנו. עולם הרגש הוא עולם נפלא, שם העיקר בעצם חוויית החיים. האדם מרגיש את החוויות בעיקר בעולם הרגשי שלו. ולכן זה באמת עולם מאוד 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 נפלא, העולם הרגש. בפרט שזוכים לתקן אותו, זה עולם נפלא מאוד. אבל יש לו חסרון. והחסרון שלו, שעולם הרגש לא יודע להנהיג את עצמו. ההנהגה הנכונה, השיפוט הנכון, נמצא בעולם השכל, לא נמצא בעולם הרגש. הרגש זה רגש. כשהרגש שואב, הוא רק רוצה לאהוב. כשהרגש שונא, הוא רק רוצה לסנוע. מי יכול לכוון את עולם הרגש שלנו, שנדע גם כשאנחנו אוהבים וגם כשאנחנו רוצים לתת, כמה לאהוב, כמה לתת, באיזה, איך להתנהג עם הרגשות שלנו. כל זה, עולם הרגש שלנו לא יודע, לא יודע איך להניג את עצמו. סליחה? מידתיות, נכון, זה אחד הדברים החשובים ביותר של ההנהגה של עולם השכל על עולם הרגש שלנו. זה נכון. לכן, סליחה? אבל עכשיו, מאיפה אנחנו יודעים ממלא? אז אנחנו צריכים להתבונן, כי את אמרת דבר עמוק. אני אגיד מה שהיא אמרה, אנחנו לא נענה על זה עכשיו, כי בהמשך יהיה לזה התייחסות יותר רחבה. היא אמרה, יש הגיון ליבי לפניך. יש כזה דבר שאנחנו רואים, יש מחשבת הלב. אבל אנחנו, מצד שני, זה קושיה. אבל זה קושיה שכתובה בספרים גם. לכאורה, המחשבה היא במוח. אז למה אנחנו אומרים שהלב חושב, או הגיון ליבי לפניך? זה לא שאלה עליי, זה שאלה כבר על דוד המלך, שאומר את זה. הגיון ליבי לפניך. אז צריך קצת ליישב את הדבר הזה, את הנקודה הזאת. אבל, בהמשך אנחנו נדבר על הדבר הזה. אבל אנחנו כרגע לא נתייחס להערה שאת אמרת, כדי שנוכל להתקדם, ובהמשך זה יבוא לידי ביטוי. כרגע מה שחשוב לנו לזכור זה, שיש את עולם הרגש, יש את עולם השכל. תפקידו של עולם השכל זה ללמד את עולם הרגש איך להתנהג בצורה נכונה. כי עולם הרגש מצד עצמו לא יודע איך להדריך את עצמו, איך להתנהג. כמו שאמרנו, בדרך אגב, איך אנחנו יכולים לראות דוגמה לדבר בחיינו? למשל, מהי הדוגמה בחיינו? למרות שבאמת לא חסר דוגמאות, בדור שלנו לא חסר בדוגמאות, אנשים שהרגש מציף אותם, והשכל אין לו שום תפקיד באותו רגע. כשיש הצפה של הרגש, השכל הלך, מה זה נקרא הצפה של הרגש? האדם אומר לשכל שלו, לך תנוח, אני אעיר אותך אחר כך. כשיגבר המעבר הזה, אני אחזור אליך, נחזור לידידות, נחזור לדבר אחד עם השני. ש? אז בוא נגדיר את זה בצורה מדויקת, וזה כתוב בספר עץ חיים של רבנו אריה הקדוש, ואומר לנו דבר נפלא מאוד. אומר רבנו אריה הקדוש, הילד עד גיל הבר מצווה, או אצל הבנות הבת מצווה 12 ו-13, עד אז הילד בעיקרו זה עולם הרגש. ובילדים אנחנו יכולים לראות מציאות איך בעצם העולם הרגשי הוא העולם היחיד. לכן ילד לא יודע להניג את עצמו וגם לא יודע לשלוט על מעשיו. אין לו שיפוט נכון. אתם ראיתם פעם ילד בן 8 שלוקחים לו את האופניים? באותו רגע, זה המזל, למה? בגלל זה הם קטנים. הרי אם לא היה קטנים, הוא היה הורג את החבר שלו. זה היה פה הריגות, כל יום היה פה הריגות במצב הזה. מדוע? כי הילד לא יודע להניג את עולם הרגש שלו. וזו הסיבה עמוקה, שלהורים מוטלת המצווה של חינוך הילדים. כי המציאות היא, הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא שברא את האדם, יודע את המבנה הנכון של נפש האדם, הוא יודע שילד עדיין הוא כולו בתוך העולם הרגשי. גם אם הילד הוא חכם, מה הכוונה? בכל אופן ראינו ילדים לפני הבר מצווה מאוד מאוד חכמים. עם כל זה, עיקר המציאות שלו זה העולם הרגשי ולא העולם השכלי. לכן אנחנו יכולים לראות ילד ברגע אחד בוכה, ברגע אחד צוחק, ברגע אחד עצוב, ברגע אחד שמח. המצבים שלו משתנים מאוד. מדוע? כי זה התכונות, כשאנחנו בעזרת השם, אחר כך קצת ניכנס יותר לעומק הדבר, הילד יכול הרבה מאוד ללמד אותנו למעשה על מציאות העולם הרגשי שלנו, של כל אחד מאיתנו. לכן יש שיטות בפסיכולוגיה או בתורת הנפש שקוראים, שאומרים שצריך לזהות בעיות, בוא נזהה את הילד שבתוכך. מה זה נקרא הילד שבתוכנו? אותו חלק של העולם הרגשי שבתוכנו שעדיין לא התבגר, שעדיין הוא לא נשלט על ידי העולם השכל שלנו, זה נקרא חלקים. זה לא לגמרי. יש חלקים בעולם הרגש שלנו שהם כבר מבוגרים. מה זה מבוגרים? הם שומעים לכל השכל. אבל יש חלקים שלא שומעים לעולם השכל. ולכן יש כזה מושג בהרבה שיטות של רפואה, שזה המושג הזה נקרא הילד שבתוכנו. לפי מה שאנחנו דיברנו, הילד שבתוכנו זה נקרא שיש רובדים, חלקים בעולם הרגש שלנו, שעדיין עולם השכל שלנו לא שולט עליהם. כי אנחנו בהמשך אנחנו נראה שאחד הדברים השלמים ביותר זה עולם השכל צריך להניג את עולם הרגש. זה דוגמה שאנחנו אומרים לפגוש את עולם הרגש. לכן זה עומק הסיבה למדוע הקדוש ברוך הוא לא מחייב ילדים במצוות. כי עדיין הם לא יכולים להניג את עצמם. הם עדיין ילדים קטנים. הם לא יכולים להניג את עצמם. אי אפשר לחייב ילד, אתה תעשה כך וכך, ואם לא תעשה, יש שכר ועונש. מדוע? הוא לא שולט על עצמו. הוא לא יכול להניג את עצמו. לכן על ההורים יש מצווה לחנך את הילדים. אבל הילדים אין מצווה, המצוות לא מוטלות עליהם. אז למה דווקא בגיל 13, עכשיו, היום, בשעה שקיעת החמה, ראובן בדיוק היה לו 13, ברגע זה הוא התחייב במצוות. מי אמר לך שברגע הזה ראובן באמת יכול להיות חייב במצוות? אומר רבנו ארי הקדוש, בספר עץ חיים, שקודם הזכרנו אותו, יש עולם השכל לא מגיע בבת אחת. כל דבר בעולמנו צריך לבוא בהדרגתיות. אומר רבנו ארי הקדוש, מגיל 9 הילד מתחיל לקבל רובדים מעולם השכל שלו. בדיוק, וזה רק הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לנו, לגלות לנו כזה דבר, שבדיוק ביום הבר מצווה שלו, שהילד נהיה בן 13, שיצא, שיש את שקיעת החמה, נכנס היום החדש, כי אתם יודעים, על פי התורה, היום החדש מתחיל מהערב, והי ערב והי בוקר, זה לא מתחיל מהבוקר, זה מתחיל משקיעת החמה. ולא כמו מה שנוהגים היום בשעונים, להחליף את התאריך ב-12 בלילה. זה לא ביהדות, כל יום חדש מתחיל בשקיעת החמה של היום הקודם. לכן השבת לא נכנסת ב-12 בלילה, היא נכנסת בשקיעת החמה, השבת. כי קדושת השבת מתחילה בעצם משקיעת החמה. אז באותו רגע שהחמה שוקעת, ביום ועכשיו הילד נהיה בן 13, אומרת לנו התורה הקדושה, היא מגלה לנו, עכשיו הילד הושלם בעולם השכלי שלו, מרגע זה ואילך אתה יכול לחייב אותו במצוות. עד הרגע הזה לא יכולת לחייב אותו במצוות, עכשיו אתה יכול לחייב אותו במצוות. דוגמה נוספת, זה דוגמה בתוך חיי האדם. בתוך חיי האדם, שהאדם עד גיל 13, ואצל הבחורות, הבנות, זה עד גיל 12, אז זה העולם הרגשי, הוא העולם הקובע, הוא העולם בעצם העיקרי באדם. מגיל 13 ואילך, מתחיל להאיר בתוך האדם העולם השכלי שלו. כמובן, שגם אנחנו צריכים לחנך את עצמנו וללמוד איך להתנהג עם הדברים. כי אם האדם לא לומד את היסודות הנכונים של הדברים, הוא יכול להישאר עד גיל 120 בגיל 8. זה צריך לדעת. יש גם אנשים שהם פרופסורים גדולים או מדענים גדולים, אבל למעשה, מבחינת העולם הרגשי שלהם, העולם הרגשי שלהם הוא לא מפותח. מה הכוונה לא מפותח? לא מחובר עם העולם השכלי. העולם השכלי שלהם לא מנהיג את העולם הרגשי שלהם. ברגע שהעולם השכלי לא מנהיג את העולם הרגשי, פה מתחילות כל הבעיות אצל האדם. כי פתאום יש אנשים, ואני לא יודע, בטח אתם לא מכירים כאלה, אבל יש כאלה מקרים, שפתאום מוצאים אותם מתנהגים בכל מיני דפוסי התנהגות שאנחנו לא מבינים. למה הם מתנהגים בצורה כזאת? למה הם מתנהגים? הילד שבתוכם מתעורר, הוא ישן, הם אוהבים לישון הרבה, הילדים, הם צריכים לישון הרבה כדי לגדול, ופתאום הוא מתעורר בשאלה. פתאום אנחנו לא מכירים את הבן אדם מולנו. למה אתה כועס, למה אתה עצוב, למה אתה מתנהג בצורה כזאת? לא יודעים שבעצם הילד עכשיו התעורר מהשינה. לכן, בהמשך אנחנו יותר נראה את זה, אחד העבודות החשובות ביותר של האדם זה ללמוד את הדרך הנכונה, ללמוד ולהבין את המשפט, את ההבנה הנכונה ואת השיפוט הנכון, איך אנחנו מנהיגים את עולם הרגש שלנו. ואני רוצה להגיד לכם, איזה אחד הדברים, המשימות הקשות ביותר בחיים שלנו, זה ללמוד להכיר את הילד שבתוכנו, להכיר את הבעיות הרגשיות שיש בתוכנו, וללמוד להנהיג אותם בצורה נכונה. אדם שזוכה לזה, זוכה לשלמות גדולה מאוד במשך ימי חייו. נראה את זה יותר בהמשך. דוגמה נוספת למפגש בין העולם השכלי לבין העולם הרגשי. הדוגמה הראשונה שנתנו זה הילד. הילד התבגר, הגיע הבר מצווה, מתחיל להיפגש העולם השכלי עם העולם הרגשי. איפה אנחנו מוצאים בחיינו עוד מקרה נוסף של מפגש בין העולם הרגשי לבין העולם השכלי? כשאני אומר, אנחנו מוצאים את זה ודאי הרבה פעמים, בכלליות, מציאות כללית של מפגש בין העולם הרגשי לבין העולם השכלי. מה אתם אומרים? מה? למה שמחים? הוא אמר את מה שהתכוונו להגיד. כי באמת אפשר להגיד כמה וכמה דוגמאות. המפגש אולי הכי הכי דומיננטי בחיים שלנו, למפגש העולם הרגשי והעולם השכלי, זה המפגש בין הבעל והאישה, בין איש ואישה. מדוע? מדוע זה נקרא מפגש בין העולם השכלי? כל אדם מורכב מכל הרובדים. על הרובד השלישי עדיין לא דיברנו. כל אדם מורכב מעולם רגשי, שכלי, והרובד השלישי, נסביר אותו בהמשך, נקרא הרובד הרוחני. אין אדם שלא לא מורכב משלושתם. אבל יש הבדל גדול מאוד בין אדם לחברו. יש אנשים שהרבה הרבה יותר חזק אצלהם, שולט אצלהם, מורגש אצלהם, העולם השכלי. הם אנשים מאוד שכליים. בדרך כלל הם יכולים להיות אנשים קרים. אנחנו נגיד, הם לא רגישים, הם לא מרגישים וכן הלאה. יש, לעומת זאת, יש אנשים שהם מאוד מאוד רגישים. לכל אחד מאיתנו יש את כל שלושת הרובדים. אבל בכלליות, במציאות הכללית, אומרים לנו חכמנו זיכרונם לברכה, האישה עיקרה עולם הרגש, האיש עיקרו עולם השכל. לכן צריך ללמוד הרבה את היסודות הנכונים, איך להפגיש בצורה נכונה בין עולם הרגש ובין עולם השכל. כי אם לא מבינים את היסודות האלה, אתם יודעים מה קורה אחרי כמה זמן? זה בעיה, פתרו את הבעיה בדור שלנו. בכלים חד פעמיים. אז אני לבש אחד צלחות פלסטיק, אחרת שוברים את הצלחות על הקירות. בדור שלנו היו שוברים את כל הצלחות על הקירות. לכן יש ייצור מוגבר של כלים חד פעמיים, שלא יהיה בעיה של שבירת צלחות על הקירות. למה? שבירת הכלים, זה סוד שבירת הכלים. פלסטיק, בדיוק, זה מסוכן, זכוכית זה מסוכן היום. קצת נבין את הדבר. אמרנו, כל אדם יש לו את שלושת הרובדים, אין לאיש ואין לאישה. אבל בטבע הבריאה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, אישה במהותה הרבה הרבה יותר רגשית מאיש. האיש מצד שני הרבה יותר שכלי. לכן אנחנו מוצאים בבית, כשמי שמתעסק קצת בבעיות של שלום בית, אז אחד הדברים שהכי הכי נפוצים, הכי נפוצים שמגיעים לבית, שואלים את בני הזוג, נו, מה אתם אומרים? אומר, תראה, אומר לי הבעל, תראה, אני לא מבין את אשתי. אני לא יודע, פתאום היא עצובה, פתאום היא שמחה, לפעמים היא כועסת כל כך, אני לא מבין, למה היא מתנהגת בצורה כזאת? למה הוא לא מבין? הוא לא מבין כי הוא לא מכיר עולם כזה. הוא מכיר עולם שכלי. זאת אומרת, מצד שטבע האיש להיות יותר שכלי, יותר קל לו בעצם בטבעיות, עוד לפני שהוא נכנס ללימוד הדברים, הרבה יותר קל לו להניג את העולם הרגשי שלו. לאישה זה הרבה יותר קשה להניג את העולם הרגשי שלה. היא הרבה יותר בקלות. שמחה, עצובה, כועסת, סובלנית, אוהבת, שונאת, זה הרבה הרבה יותר קל. אם לא יודעים את היסודות האלה, זה נקרא, היה פעם סרט, מלחמת העולמות. מה זה מלחמת העולמות? העולם הרגשי, העולם השכלי. יש פה פיצוצים בדרך. כי לא מבינים אחד את השני. מצד שני, אנחנו אמרנו, זה קשור למה שאת אמרת קודם. מה? לא, לא בדיוק. אני אעיר את ההערה שלך, לא, כי זו הערה נכונה, ובהמשך אנחנו גם נתייחס אליה. למעשה זה קשור למה שאת אמרת גם קודם. ולא סתם את אומרת את זה. זה היה חייב שאישה תגיד את זה ולא איש. העיר ההערה, כן, מיד. מיד אנחנו ניתן זמן. רק אני רוצה להגיד בכל רם את מה שהיא העירה, כי בהמשך אנחנו נתבונן בנקודה הזאת שחז"ל גילו לנו, אמרנו, האיש מטבעו עולם השכלי, האישה מטבעה עולם הרגשי. אבל בד בבד, אומרים לנו חז"ל, עם כל זה צריך לדעת, יש דבר שנקרא בינה יתרה שניתנה לאישה. אז אנחנו בהמשך צריכים להבין מהי הבינה היתרה שניתנה לאישה. כרגע, זה לא סותר את מה שאמרנו כרגע, המהלך הכללי הרגיל זה כך, בהמשך נשבץ את המושג של בינה יתרה, וזה קשור להגיון ליבי לפניך. זה קשור זה בזה. שני דברים שקשורים זה בזה. סליחה? לא, 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 לא מצד זה. לא מצד שיש להם בינה יתרה, אלא בינה יתרה זה עוד נושא שלם בפני עצמו, שבהמשך אנחנו נדבר על זה. אנחנו נדבר על המושג הזה שנקרא בינה יתרה. כי כתוב, חז"ל, אנחנו מיד ניתן זמן לשאלות. חז"ל אומרים לנו שלאישה ניתנה בינה יתרה. אז בהמשך אנחנו נתבונן להבין מהי הבינה היתרה שניתנה לאישה, אבל אנחנו אומרים, זה לא סותר את כל המהלך שדיברנו עד עכשיו. אנחנו יודעים שיש כזה מושג, ואנחנו גם נסביר איך זה נכנס בכל המהלך הזה. כן. שאלת את השאלה הכי קשה בדור שלנו. השאלה עמוק, השאלה הזאת היא שאלה מאוד מאוד עמוקה. היא באה בצורה פשוטה מתוך התנסות ביום-יום שלנו, אבל באמת מקופלת, מסתתר בתוך השאלה הזאת למעשה סוד מאוד גדול, ויסודות מאוד עמוקים, ואנחנו גם לזה אנחנו נתייחס, אבל קצת נסביר את הדבר הזה. הוא שאל שאלה, ובתוך השאלה שלו מונחים הרבה דברים. השאלה שאתם שאלתם, בעצם, אתה שאלת שאלה מתוך מה שעיניך רואות ביום-יום. אבל, באמת, השאלה הזאת היא גם נובעת מנקודות מאוד מאוד עמוקות. הוא שאל, אנחנו רואים שהרבה פעמים, ואנחנו נתקלים בזה, דווקא אצל הגבר, אצל האיש, יש הרבה הרבה יותר בעיות או עניינים של יצרים מאוד מאוד חזקים שלא נשלטים. אז הוא אומר, הוא צודק, הוא שואל שאלה, אם הגבר הוא שכלי, אז איך זה קורה? לכאורה הוא היה צריך לשלוט על זה. ואנחנו רואים הרבה פעמים במציאות שלנו שזה לא כך. אז קודם כל זה נכון. נוסיף בשאלה הזאת, שאנחנו נראה את זה בהמשך, שכל עולם היצרים הוא שייך לעולם הרגש. ואז זה עוד יותר מחריף את השאלה שלך. אם עולם היצרים שייך לעולם הרגש, ואמרנו שהאיש הוא עולם השכל, אז מדוע אצלו דווקא אנחנו רואים כוחות רגשיים יותר חזקים, הרבה פעמים, מהכוחות הרגשיים של האישה? זה לא תשובה לשאלה שלך, זה החרפה של השאלה שלך. אני הולך איתך ומחריף את השאלה שלך. לא אמרנו. אמרנו, אישה זה עולם הרגש. אנחנו נלך מהכלל אל הפרט. אנחנו לאט לאט אנחנו נתחיל להיכנס לכל עולם, ממה הוא מורכב, כל החלקים שלו. אז אני רק אגיד לך את זה במשפט אחד, שזה בעצם כותרת לתשובה, אבל זה לא התשובה, שאחד הניסיונות הגדולים של הדור שלנו, זה שדווקא הורידו אותנו להתמודדות מאוד מאוד קשה של הגברים בעולם הרגש ובעולם היצר. ויש לנו עבודה ותפקיד מאוד מאוד קשה בדור שלנו להתמודד ולהתגבר על הדבר הזה. המציאות היא נכונה, מה שאתה אמרת, וזה, בהמשך אנחנו נבין, זה עוד נושא שלם, בתוך הנושא הזה, נושא שלם, שלמעשה, מתוך זה אנחנו נבין שעיקר התיקון של הדור שלנו זה הדור הזה, וזה מה שחז"ל אמרו, עקבתא דמשיחא. זה קשור, רק אמרנו כותרת, לא הסברנו, צריך להסביר את זה הרבה, עוד הרבה הרבה, רק אמרנו זה הכיוון ש... רק אנחנו נראה את זה. יש משהו בדברים האלה, יש משהו בדברים האלה, אבל לא ניכנס, אנחנו נעצור את זה כי פשוט זה לא קרה. לא, רגע, סמיכם. לא, להתחשב בציבור. לא. מיד נתייחס. לגבי השאלה, אז הנושא הזה, בעזרת השם, אנחנו בהמשך קצת נפתח אותו. הנושא... למה אצל בחורה, אישה, זה בגיל 12, הבת מצווה, ואצל איש זה בגיל 13, זה לא דווקא מצד בינה יתרה, וזה באמת גילוי אלוקי. הקדוש ברוך הוא גילה לנו, שתדע לך, בעולם של האישה, בגיל 12 נשלם אצלה קבלת העולם השכלי שלה. ואצל האיש זה בגיל 13. למה זה כך? כי כך הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. ואין מי שיכול היה לדעת את זה, כמו שאמרנו קודם, רק הבורא יכול לדעת כזה דבר. מי יכול לדעת שבדיוק ביום הזה, וכמו שהזכרנו קודם, רבנו אריה הקדוש מתאר לנו בצורה מאוד מאוד מדויקת, מגיל 9 עד גיל 13, איזה רובדים של עולם השכלי נכנסים לתוכנו. זה אף אדם לא יכול לדעת כזה דבר. אז זה גילוי שהקדוש ברוך הוא גילה לנו את זה. אני, אתה יודע, לפעמים, יש ככה, אתה יודע, אומרים, כן, אתה יודע, רציתי להגיד לך, אתה יודע, ששואלים יהודי שאלה, 70% מהיהודים עונים בשאלה, 30% עונים בתשובה. אז אני רציתי לשאול אותך, מה זה קשור? יפה. יפה מאוד. זה נקודה יפה, מה שאמרת. למעשה, השמש והירח נבראו ביחד. ביחד, ולא רק שהם נבראו ביחד, הם גם נבראו באותו גודל ובאותו קומה בדיוק. אז מה קרה? היום אנחנו רואים שהירח מקבל מהשמש את כל אורו, וזה לא היה בתחילת הבריאה. רק הירח בא ואמר לה, הקדוש ברוך הוא, כל זה מדרש חז"ל. אבל הקדוש ברוך הוא, מה זה, שתי מלאכים שהשתמשו בכתר אחד? הירח אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, אני והשמש בדיוק אותו דבר. הוא מאיר, גם אני מאיר. הוא מחמם, אני מחמם. אותו גודל, הכל אותה בחינה. אמר הקדוש ברוך הוא לירח, אתה יודע, אתה צודק, לירח. לך ותמעט את עצמך. זה הקדוש ברוך הוא אומר, שאמר לירח, לכי ומעטי את עצמך. עכשיו מה, ירח זה זכר או נקבה? ירח אחד או ירח אחת? מה? ירח אחד. אז למה כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא אמר לירח, לכי ומעטי את עצמך? אבל כתוב אמר לירח, לא כתוב, זה יפה, זו תשובה יפה. היא אומרת, אמר ללבנה, אבל לא כתוב. חז"ל אומרים, אמר לירח, לכי ומעטי את עצמך. אז למה אמר את זה ככה? כי פה נרמז מה שאתה אמרת, ששורש עניין הירח והשמש זה שורש האיש והאישה, שבקבלה יש כמובן על זה הרבה הרבה פירושים מאוד מאוד עמוקים, ולכן הוא אמר לה בלשון של נקבה, לא בלשון של זכר, ללמד אותנו את היסוד הזה, את הנקודה הזאת. שמה? כן. אבל עכשיו, בואו נצמצם רגע את השאלות כדי שלא נסטה מהנושא ונמשיך להתקדם בנושא שלנו. אנחנו עדיין רק בכלליות, וגם בכלליות עדיין אנחנו רק בשני רובדים ושני עולמות. נעלה רגע עכשיו לעולם השלישי. אמרנו קודם, העולם הראשון, הקומה הראשונה, זה העולם הרגשי. הקומה השנייה, זה העולם השכלי. הקומה השלישית נקראת העולם הרוחני של האדם. כך זה נקרא. מה המשמעות של המושג הזה שנקרא עולם רוחני של האדם? אומרים לנו חכמנו זיכרונם לברכה, יסוד מאוד עמוק בדבר הזה. לכל אדם, לכל יהודי, ובאמת בהמשך אנחנו נראה מה ההבדל בין יהודי לגוי בדבר הזה, אבל לכל יהודי קיים בתוך נפשו, תוך נשמתו של האדם, כוח ורצון ויכולת להתחבר עם מציאות מופשטת מכל חוש, מכל עין, מכל ראייה, מכל שמיעה וכן הלאה. פירוש הדבר, העולם הרוחני, הדבר הראשון שאנחנו מגלים בעולם הרוחני זה את הנקודה של האמונה. עצם העובדה שאדם יכול להאמין בקדוש ברוך הוא, כאשר הקדוש ברוך הוא למעשה לא, הקדוש ברוך הוא לא, אף אחד מאיתנו לא ראה את הקדוש ברוך הוא. אף אחד מאיתנו גם לא שמע את הקדוש ברוך הוא. גם לא סיפרו לאף אחד מאיתנו מישהו שראה אותו. ואם יבוא מישהו שיספר לנו שהוא ראה אותו, אז אנחנו מן הסתם, הדבר ראשון שנפנה אותו לפסיכיאטר הראשון שנמצא פה בסביבה. אז בכל אופן, אנחנו רואים מציאות מאוד מאוד לא רגילה. אנחנו רואים שהאדם היהודי למעשה פועל ועושה דברים בימי חייו, כאשר כל המעשים שלו, הוא משעבד את עצמו, הוא משעבד את החיים שלו למציאות שלו, הוא מעולם לא שמע ולא ראה. שלוש פעמים ביום יהודי עומד ומתפלל לקדוש ברוך הוא. וזה לא דבר פשוט, מאיפה אנחנו מקבלים את הכוח הזה? מאיפה אנחנו מקבלים את האמונה שבאמת יש מישהו ששומע אותנו בשעה שאנחנו עומדים ומתפללים? כל זה בגלל שקיים בתוכנו, בתוך הפנימיות שלנו, חלק שהוא הרבה יותר קשה לזהות אותו, קשה להבחין אותו, כי הוא יותר רוחני, וכל דבר שהוא יותר רוחני זה נקרא, בלשון הקבלה והחסידות זה נקרא יותר דק. הכוונה דק זה משל, שיותר קשה לראות אותו ולתפוס אותו, אבל למעשה קיים בתוכנו רצון וכוח להתחבר ולהשתעבד למציאות שאנחנו למעשה לא מכירים אותה, לא נפגשנו איתה, לא במושגים שאנחנו מכירים מהעולם שלנו. היכולת הזאת להאמין ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא, זה נקרא החלק הרוחני שבאדם. הדבר הראשון זה שבחלק הרוחני הזה זה אמונה, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. לאחר מכן, כשמאירים את האמונה הזאת, והיא מתחילה להתגלות יותר ויותר בתוכנו, עוד בעת אנחנו נראה גם מה נקרא שהיא מתגלית בתוכנו, האדם יכול להגיע למדרגות של התחברות והתקשרות עם הקדוש ברוך הוא, עד שהוא יכול להגיע למצב שלם בזה שנקרא דבקות, דבקות בקדוש ברוך הוא. וברגע שאדם ירגיש איזושהי התנוצצות מהרגשת ההתחברות והדבקות בקדוש ברוך הוא, זה לא משנה שיבואו אליו עכשיו, ברגע זה כל חכמי עולם, ויוכיחו לו בכל מיני רעיונות וסברות, יתחילו להקשות עליו קושיות, יש את השם, אין את השם, כן מאמינים, לא מאמינים. באותו רגע יהיה ברור לאדם שהקדוש ברוך הוא אמת וקיים ונמצא איתו פי אין סוף עוצמה פנימית יותר מאשר כל הוויכוחים השכליים או כל השאלות וכל הספקות שיש. השורש שלנו, השורש של עם ישראל זה מהנקודה הזאת. לכן יש שיר ידוע, אנחנו מאמינים בני מאמינים. כל המהות של נשמות ישראל, הנקודה הפנימית ביותר שלנו שבתוכנו, זה בהמשך נראה שיש התמודדות במשך ימי חיינו להאיר בתוכנו את הנקודה הזאת ולהתחבר עם הנקודה הזאת של האמונה. כי לשם כך הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה להתמודד על הדבר הזה. אבל דוד המלך אומר בתהילים, כל מצוותיך אמונה. מה זה כל מצוותיך? הכל בעצם, כל הדרך של החיים שלנו זה לזכות להאיר בתוכנו את הנקודה, את נקודת האמונה. וזה דבר ראשון, היום יש, מקבלים, מישהו סיפר לי. חיפשתי לפני כמה שבועות, חיפשתי רדיו לרכב. אז ניגשתי לחבר שלי, אמרתי לו, אתה מבין קצת ברדיו? אתה מבין קצת בזה? קצת משהו פשוט, אבל רק שיבוא טוב. אז אמר לי, לא, אני לא מבין כלום. אמרתי לו, אבל יש לך רכב שנים. הוא אומר לי, הרכב אצלי מגיע מובנה עם הרדיו. ויש עכשיו כזה דבר שיקרא מובנה. אז הוא לא, לכן הוא לא מבין. זה בא מובנה, הוא מבין במכוניות, הרדיו כבר בא בתוך זה. מה זה המובנה? אנחנו, ברוך השם, תודה לקדוש ברוך הוא, אנחנו מובנים באמונה. האמונה כבר מובנית בתוכנו. זה למעשה ההבחנה, ההתבוננות הראשונה במהות האדם היהודי שמובנה בתוכנו נקודת האמונה. זה לא, שום דבר לא יכול לקחת מאיתנו. אדם עכשיו לא נוח לו הנקודה של האמונה. למה לא נוח לו הנקודה של האמונה? מה זאת אומרת? יש מסיבה שלפי האמונה הוא לא צריך ללכת למסיבה הזאת. אז אין בעיה להגיד שעתה לפני המסיבה שהוא לא מאמין, עד שעתיים אחרי המסיבה, אחר כך הוא יחזור להיות מאמין. אבל עכשיו ברגע האמונה מפריעה למסיבה, אז הוא לא מאמין. אבל באמת לאמיתה אין כזה דבר, אין כזה מציאות יהודי שלא מאמין. זה לא, אין כזה דבר בעולם. אני סיפרתי, אני לא יודע אם סיפרתי פה, אני אספר לכם, שלפני, זה היה סיפור, זה היה לפני 33 שנה. ישבתי עם יהודי, יהודי מאוד מפורסם בתקשורת, בציבור, היה איש ציבור מאוד מפורסם, הוא נפטר כבר, והוא, אחד הדגל שלו היה מלחמה בתורה ובדת. אבל הוא היה לועג ונלחם בכל גזרה, הוא היה נלחם בתורה ובדת. יום אחד, אני הייתי ידיד טוב של המשפחה שלהם, יום אחד ישבתי אצלו בבית, ישבתי במטבח, ישבתי לבד, ישבתי עם ציצית, עם כיפה, הוא נכנס והתיישב לידי. כשאני הייתי בחור צעיר, הוא היה אדם מבוגר כבר, אז לא זקן, היה בשנות ה-50 שלו, ואז הוא בא והתיישב איתי, והוא התחיל לדבר איתי. עכשיו אני מצד, אני מכבד, אנשים מבוגרים, אתה טועה בהשקפות שלך, בסדר, אבל לכבד אותך, אני אכבד אותך, פרט שהייתי בין ידיד טוב של המשפחה. אז הוא התחיל לדבר איתי, אומר לי, אני לא אחזור בתשובה. עכשיו אני בלב אומר, אני אמרתי לך משהו, לא דיברתי איתך על זה, לא אמרתי לך שום דבר. ואז הוא אמר, כמה, רבי נחמן מברסלב, כמה צריך להסתכל בעין טובה על כל יהודי. הוא אמר לי, למה, עכשיו הוא מסביר לי למה הוא לא יחזור בתשובה. אמר לי, שאני אבוא למעלה, יש לי את כל התשובות על כל השאלות שישאלו אותי. באותו רגע אמרתי, יהי רצון שלי אמונה כמו שלך? איזה אמונה? זאת אומרת ככה, ברור לך שאתה מגיע למעלה. ברור לך שישאלו אותך שאלות. רק מה, עכשיו אתה... או חושב, יש לך גם תשובות. בסדר, אני לא נכנס לעידת שלך. התשובות שלך, זה התשובות שלך. אני לא מתווכח איתך על התשובות. ובאמת, הרי שהוא גם אמר לי, גם באמת אסור להתווכח עם זה. אבל, אז, אני לא אגיד את שמו, אבל אני רק רוצה להגיד לכם, האדם הזה היה מפורסם במלחמה שלו בתורה, אבל באמת להמיתה, אז גם הוא אמר לי גם למה. ואמרתי, כמה שאסור לדון אף אדם. רבי נחמן מברסלב אומר כמה צריך לחפש בכל יהודי, בכל יהודי את הנקודה הטובה שיש בו. הוא אמר לי, לא, לא, לא ארחיב בזה, בשואה הוא עבר דברים לא פשוטים, הוא ראה איך שהנאצים ימח שמם וזכרם הורגים את כל המשפחה שלו, ואז בעצם הוא אמר, זה התשובות. למה זה קרה? ישאלו אותי שאלות, גם לי יש, התשובה שלי תהיה שאלה. למה זה קרה? זה מה שרצינו להגיד. מה זה מאמין? זה תדע לך. אותו יהודי שאני מדבר עליו, מיכלה, אותו יהודי שאני מדבר עליו, אתה, לא רק אתה, כולם היו אומרים זה לא יכול להיות. זה שיחה שהייתה בעת רצון מלב אל לב. אבל הוא דיבר הכי הרבה במדינה, הכי הרבה נגד. תבין? אני לא יודע. לא בטוח. לא ניכנס ל... אנחנו נתנו, האדם הזה דיבר לא פחות מהרצל. למה אמרנו? סיפרנו את הסיפור הזה... שברגעי, יש רגעים של אמת. ברגעים של האמת, כל יהודי מתגלה שהוא מאמין. אין כזה דבר. אין כזה מציאות של יהודי שלא מאמין. בכל אופן, הנקודה של החלק הרוחני שיש באדם, זה נקודת האמונה וההתחברות לקדוש ברוך הוא. ואנחנו יודעים שיש בורא לעולם, ואנחנו רוצים לעבוד, אנחנו רוצים להתחבר ולהתקשר עם הקדוש ברוך הוא. כי בלב האדם היהודי יש רצון מאוד מאוד חזק, מאוד חזק וצודק, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. מאיכן נובע הרצון הזה? הרצון הזה נובע עכשיו להבין עוד נדבך, עוד חלק שיש, שהוא חלק מהאמונה. מהו החלק הזה? האדם יודע בפנימיות ליבו, לא רק שהקדוש ברוך הוא קיים, האדם גם יודע בפנימיות ליבו שאין דבר יותר טוב מאשר להיות מחובר עם הקדוש ברוך הוא. זה הבחינה השנייה. אחר כך אנחנו נראה גם, נלמד גם להבין למה האדם יודע שבאמת המציאות הטובה ביותר והכי הכי שלמה, שלעולם לאדם יהודי לא יהיה שום מקום אחר טוב ונעים ונוח ואמיתי, אלא אם כן האדם היהודי הוא בעצם מחובר עם הקדוש ברוך הוא. כי המקום האמיתי היחידי שלנו זה להיות מחוברים עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים את זה בפנימיות ליבנו. זה חלק מנקודת האמונה. חלק מנקודת האמונה זה לא רק שאנחנו יודעים שיש בורא לעולם, אלא אנחנו יודעים עוד כמה חלקים בתוך האמונה. זה הכל נקרא חלקי האמונה. מה אנחנו יודעים? שהקדוש ברוך הוא, גם הדבר הכי טוב בשבילנו זה להיות בקשר והתחברות איתו. זה הדבר השני. הדבר השלישי באמונה, בנקודת האמונה זה, האדם היהודי יודע שהקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם ועזב את העולם להנחות, אלא הקדוש ברוך הוא גם מחובר, משגיח ומתקשר עם העולם ועם כל יהודי ויהודי באופן פרטי. כל זה נקרא חלקים של האמונה. זאת אומרת, החלק הראשון של האמונה זה שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא קיים, בפנימיות, זה החלק הרוחני. הנקודה השנייה, שאנחנו יודעים שהכי טוב בעולם זה להיות בהתחברות ובהתקשרות עם הקדוש ברוך הוא. הנקודה השלישית היא שהקדוש ברוך הוא לא עזב את העולם, אלא הקדוש ברוך הוא משגיח על כל אחד ואחד מאיתנו באופן, גם בכלליות וגם בפרטיות. זה היה, מאיפה אנחנו קיבלנו את האמונה הזאת? מי נטע בתוכנו את השורש הזה? המאמין הראשון בעולם. מי זה היה המאמין הראשון? זה אברהם אבינו. לכן אנחנו כל יום בתפילה מזכירים את זכותו של אברהם אבינו. מגן אברהם, ברוך אתה השם, מגן אברהם. מדוע? כי בזכות אברהם, אחר כך יצחק ויעקב הוסיפו על זה, אבל אברהם היה הראשון שבעצם חקר כל ימי חייו את כל נושא האמונה. בתקופת אברהם, כנגד אברהם היה נמרוד. נמרוד עמד כנגד אברהם. נמרוד לא טען שאין בורא לעולם. הטענה של הכופרים באותו דור לא הייתה שאין בורא לעולם, אלא יש בורא לעולם. אבל מה עשה בורא עולם? אז היה, הדור של אברהם היה 250 שנה אחרי המבול. צריך לדעת שהמבול היה מהלך מאוד מאוד קיצוני בכל מציאות העולם. הדורות זכרו את המבול, בפרט שנזכור שמי חי בדורו של אברהם אבינו? לא. לא נוח, נוח כבר לא, אבל מי כן? שם, חם ויפת. בוא נעשה חשבון, וכמדומני, צריך לבדוק את זה, כמדומני שנוח נפטר קצת מלפני אברהם, צריך לבדוק את התאריכים בדיוק, אבל שם ודאי חי בתקופת אברהם אבינו. לכן, הבנים של נוח סיפרו והעידו בעדות ישירה על המבול, כל העולם ידע מציאות המבול. אז לא יכלו, הדורות האלה, העניין שלהם לא היה להגיד אין בורא לעולם, אלא מה הם טענו בעצם? פסוק בתהילים, רק שהם לא קראו אותו בצורה הנכונה. השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. זאת אומרת, זה היה הכפירה של דור אברהם אבינו, כנגדו. זה נמרוד. נמרוד, שהיה ראש הכופרים בנקודה הזאת, טען שהקדוש ברוך הוא עזב את הארץ להנחות. מה זאת אומרת? למה הוא עזב את הארץ להנחות? הקדוש ברוך הוא ברא בני אדם. מה הוא ראה? מה הם עושים בני אדם? מה הם עושים כל היום? שטויות. שטויות, הולכים ועושים שטויות. ויראו בני האלוקים את בנות האדם, כי טובות מראה, אומר, מה אני אתעסק איתם? כל פעם, כל 200 שנה אני יביא מבול לעולם, בשביל מה כל זה? שיעשו מה שהם רוצים. אני עזבתי את העולם, וכך אני מותן. אז אני עליתי לשמיים, יש לי שם מלאכים, קדושים, תאורים, שם זה הכל, הכל טוב למעלה. אז אמר, אני אקח את המלוכה למעלה, שלמטה בני אדם יעשו מה שהם רוצים. זה היה הטענה, זה הטענה של נמרוד הייתה. אברהם אבינו נולד לתוך התרבות הזאת. אבא שלו היה בעצם מהשרים החשובים ביותר של נמרוד. הוא היה אחד מראשי הכמרים לכל התפיסה הזאת, אבא של אברהם אבינו, תרח. אברהם אבינו נולד לתוך בית. ברגע שאברהם אבינו נגמל, התחילו ללמד אותו, אמרו לו, אברהם, אתה יודע, פעם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אחרי שהוא ברא את העולם, הוא עזב את העולם, ועכשיו העולם מתנהל לפי המהלך שלו, לפי החוקיות שלו. אברהם אבינו היה צריך להיכנס לתוך חיפוש מאוד מאוד עמוק, לתוך התבוננות מאוד עמוקה, האם הטענה הזאת היא נכונה? האם באמת הקדוש ברוך הוא עזב את העולם? כשאדם מחפש את האמת, גם כשאדם לא יודע את האמת. אבל אדם באמת בתוך הפנימיות שלו רוצה לדעת באמת מה האמת. יש לי תפקיד בעולם הזה, יש לי מה לעשות בעולם הזה. לפי, ואיך שאדם, בדרך שאדם רוצה ללכת, מולכים אותו. זה כלל גדול מאוד. החיפוש הפנימי, הרצון הפנימי של האדם לדעת את האמת, הקדוש ברוך הוא עוזר לאדם לדעת את האמת. לכן הקדוש ברוך הוא גילה לאברהם אבינו, בתוך החושך הגדול של התקופה שלו, הוא גילה לו את האמת. לא, אני לא רק בראתי את העולם, אלא תדע לך, אני גם משגיח על העולם. ולמה נראה להם שעזבתי את העולם? כי הם לא מחפשים אותי, אז אני מסתתר מהם. אבל אתה, אברהם אבינו, בזכות המסירות נפש הגדולה שלך, לדעת את נקודת האמת, לך אני מגלה. וממך יצא העם שיקראו מאמינים בני מאמינים, שקיבלנו את הנקודה הזאת. אז לכן, האמונה נטועה בתוך הלב שלנו. בלב כל אדם יהודי נטוע עמוק, עמוק מאוד, הנקודה הזאת היא שאנחנו מחוברים, מקושרים לקדוש ברוך הוא, ונראה כרגע, לרגע אחד נראה את היסודות של האמונה. מהם היסודות של האמונה? הדבר הראשון, זה נקרא חלקי האמונה. הדבר הראשון שבלב שלנו, זה נקרא החלק הרוחני שבאדם. אנחנו יודעים שיש בורא לעולם. זה ידיעה שנטועה. זה נקרא שאנחנו באנו מובנים לעולם. אנחנו יודעים שיש בורא לעולם. הנקודה השנייה זה שאנחנו יודעים שהטוב ביותר זה להיות מחובר עם הקדוש ברוך הוא. הנקודה השלישית זה שאנחנו מאמינים, ובתוך החלק שלנו הרוחני, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו, לא עזב את העולם, הוא משגיח בהשגחה פרטית. לא באמצע. לא באמצע. בואו נשאיר, בואו, לאט לאט. אנחנו נגיע לכל דבר. אבל אי אפשר... אתה יצא לך פעם ללמוד מתמטיקה? אז בואו אני אספר לך מה שאני יצא לי ללמוד מתמטיקה. אם בנוסחה הראשונה היו שואלים על הנוסחה הרביעית, אתה יודע מה היה שווה? אין סוף מספרים על הלוח, אין קשר ביניהם. אתה תתקדם. שלב שלב, אי אפשר לדלג על שלבים, לאט לאט. אבל נגיע לנקודה, אנחנו לאט לאט, אני אמרתי, אנחנו הולכים מן הכלל אל הפרט, אנחנו לאט לאט, אנחנו נראה קצת דבר, יש בו עוד הרבה רובדים מאוד מאוד עמוקים, שבהם כל השאלות יתבררו לאט לאט. זה רק היסודות מה שאנחנו אומרים. אז אמרנו ששלוש חלקים של האמונה, לכן, מכיוון, שהאדם היהודי יודע בפנימיות ליבו, היהודי יודע בפנימיות ליבו, שבאמת הטוב האמיתי זה שנהיה מחוברים ומקושרים עם הקדוש ברוך הוא, ובהמשך גם נבין מה זה נקרא להיות מחוברים עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה אור אין סוף, ככה כתוב בספרי המקובלים. הוא מופשט מכל גשם, לא מחשבות המחשבותיכם, לא יורני האדם וחי. אז איך אפשר להיות מקושר ומחובר איתו? צריך להסביר את זה. אבל אפשר להתחבר ולהתקשר עם הקדוש ברוך הוא, אפשר להגיע גם למדרגות של הדבקות בקדוש ברוך הוא, אז האדם היהודי מחפש את הדרך איך אני יכול להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. ופה באמת מתעוררת השאלה. המאוד מאוד קשה. באמת, איך אנחנו יכולים לדעת להתחבר עם הקדוש ברוך הוא? איפה אנחנו נמצאים? בעולם הזה. העולם הזה, אם ברגע שנצא ממרכז שמיים ונלך בדרך הביתה, מה אנחנו נראה? נראה חלונות ראווה, נראה אנשים מסתובבים, נשמע מוזיקה, יש פה קפה וכן הלאה. הכל זה, שם לא מגלים לנו מה הקדוש ברוך הוא, איך מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. לאהבה. בכל זה לא מגלים לנו איך מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. ובאמת, זו שאלה מאוד מאוד קשה. שאלה מאוד מאוד קשה. איך האדם בעולם הזה יכול לדעת בעצם מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו? בסדר. אני קיבלתי, הבנתי, הטוב ביותר, הנכון ביותר, הדבר האמיתי זה להתחבר איתך. איך אני יכול לדעת את זה? מה אתם אומרים? זה היסוד. אני בכוונה חידדנו את השאלה הזאת. זה היסוד של מתן תורה. מה זה מתן תורה? הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, שבעצם התורה מלמדת אותנו, היא מלמדת אותנו איך בעצם לעשות את ה... הקדוש ברוך הוא נתן לנו עצות. הזוהר הקדוש קורא למצוות עצות. בלשון הזוהר הקדוש זה נקרא בארמית תרי"ג עיטין. עיטין זה בארמית עצה. יש לנו תרי"ג, 613 עצות. עצות למה? עצות, הקדוש ברוך אומר, אתם לא יכולים לדעת איך להתחבר איתי. אתם חיים בעולם הזה. אתם לכל היותר יכולים להבין איזה סוג של קפה זה קפה טוב. אבל איך להתחבר עם מציאות כל כך רוחנית, כל כך מופשטת, איך האדם יכול לדעת פה במציאות העולם הזה? לכן אנחנו באמת לא יכולים לדעת. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, שהתורה זה ספר הוראות. לכן זה גם תורה, זה מלשון הוראה. להורות לנו את הדרך. ועל ידי המצוות, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו למעשה, הוא מלמד אותנו איך מתוך מציאות העולם הזה, שיש כל כך הרבה ניסיונות, כל כך הרבה קשיים, הרבה מאוד הסתרת פנים, שהאדם בעצם מתנדנד בעולם הזה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, שיום אחד, לא יום אחד, שעה אחת אנחנו רוצים להיות הצדיקים הכי גדולים בעולם, שעה אחרי זה אנחנו רוצים להיות בקצה השני של כדור הארץ, וזה מסתובב בתוכנו במהירות עצומה, כל הכוחות האלה, אנחנו לא יודעים, בכל זה, איך מתחברים עם הקדוש ברוך הוא, זה נקרא מתן תורה. זה היסוד של מתן תורה. לכן מתן תורה, למעשה, זה יום שקובע את כל המהלך של כל ההיסטוריה של העולם. כי בעצם במתן תורה ירד לעולם הספר שמגלה לעם ישראל ומאיתנו, לכל העולם, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. בלי התורה, האדם לא יכול לדעת את זה. דוגמה לדבר, שהקדוש ברוך הוא בתורה, ויחולו השמיים והארץ, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו, ביום השבת. הוא לא שבת, הוא לא ברך בברכה מיוחדת, לא את יום שישי ולא את יום ראשון. הוא ברך בברכה מיוחדת את יום שבת. זה, האדם לא יכול לדעת את זה מדעתו. שהברכה המיוחדת, הקדושה המיוחדת זה דווקא ביום שבת. זה התורה מגלה לנו. לכן, אז הנוצרים הלכו לכיוון, הלכו קדימה, הלכו ליום ראשון. המוסלמים הלכו אחורנית, ליום שישי. אבל אלו ואלו, לא דברי אלוקים חיים. אלו ואלו דברי שטויות חיים. זה, כי הם לא יכולים לדעת את זה. הם חייבים לקבל מאיתנו, אנחנו צריכים לגלות להם בעצם את הרצון של הקדוש ברוך הוא. והתפקיד שלנו לגלות את זה לכל העולם, זה מה שכתוב בתורה. והייתם לסגולה מכל העמים, גוי קדוש. ממלכת כהנים. מה הכוונה? אתה צריך לדעת, היהדות, התורה, האמונה שלנו, זה לא להרוג ולהשמיד את הערבים. סליחה, לא רק את הערבים. שום גוי. אלא אם כן יש רשעים גמורים, שאין להם שום קיום, שאין להם שום קיום בעולם התיקון. אז באמת אין להם מציאות. אבל רוב הגויים, יש להם מציאות בעולם התיקון. אז אדרבה, הגויים מצד עצמם לא יכולים לדעת מה הדרך הנכונה לתקן את העולם. זה התפקיד שלנו. כי מציון תצא תורה, הוא דבר השם ירושלים. מציון תצא תורה, לאן היא תצא? לכל העולם כולו. הפוך, בדרך אגב, אחד הטענות של הגויים כלפינו, זה למה אנחנו בעצם לא מקיימים את התפקיד שלנו. זה הטעות, זה הטעות, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יגלה לכולם את האמת. באים מנהיגים שלנו ומתווכחים בכל מיני ויכוחים, והם באים בטענות, הם לא מבינים שהטענות שלהם לא יועילו לאף אחד. אתה יכול עכשיו לעשות את המסע הסבר הכי הכי טוב בעולם לפוטין ולאובמה ולאום, אבל אום שמום, מישהו אמר, זה כלום. למה זה כלום? זה לא כלום, כי לא צריך לבוא מהמקום הזה. אנחנו, מי שיודע איך מתחילה התורה שלנו, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ את אותו בובו. רש"י הראשון, הפירוש של רש"י הראשון בתורה. מה רש"י אומר? מה הפירוש הראשון? למה התחילה התורה מבראשית ולא התחילה מפסוק אחר? היה סיבה לחשוב שזה צריך להתחיל מפסוק אחר? לא משנה כרגע למה. אומר רש"י, כוח מעשיו להגיד לעמו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את נחלת ארץ ישראל. זו הסיבה היחידה שיש לנו בעצם לטעון על ארץ ישראל. אין לנו סיבה אחרת. אנחנו צריכים, בעזרת השם, בפעם הבאה שנתניהו ייסה, נשלח איתו מאמר מודפס שיקרא באום, ויסביר לכל הגויים, תשמעו רבותיי, אתם יודעים למה אנחנו בארץ ישראל? כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו, שיקרא, זה הבעיה שנתניהו לא לומד את רש"י. אם נתניהו היה לומד את רש"י, לא היה מסתבך עם כל כך הרבה סברות של חכמים. הוא היה צריך לבוא ולהגיד להם, רבותיי, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל, מה אתם רוצים? אם היינו אומרים לה את זה בתמימות ופשיטות, מה הם היו אומרים? אם הקדוש ברוך הוא נתן לכם, אז בסדר, אז אנחנו לא מתערבים בזה. בזה לא מתערבים. הבעיה שאנחנו לא באים ואומרים להם. אנחנו נדבר על זה בהמשך גם כן. לא רק המוסלמים. צריך לדעת, כל העולם יודע את זה. צריך להבין, כל העולם יודע. הבעיה היא לא העולם. באמת אין לנו בעיה עם הגויים. הגויים זה רק עכשיו לבוא של הקדוש ברוך הוא, דרכים שהקדוש ברוך הוא לעורר אותנו, לבוא להתבוננות בנקודת האמת. אני רוצה לספר לכם משהו. לפני כמה שנים, הגיע אלינו לכולל איזה ספר שחיבר רב מירושלים. בתחילת הספר שלו, הוא הביא שני דפים, מספר אחר לגמרי. אתם יודעים של איזה ספר? ספר של השייח יסין. שהקים את החמאס כידוע. אם לא היה כתוב שם הכותרת, שזה מתוך הספר של השייח יסין, אני מבטיח לכם, כל אחד היה אומר, את השני דפים האלה כתב אחד הרבנים בירושלים, איזה משגיח בישיבה. תראו איך השייח יסין מתחיל את הספר שלו. זה פלא פלאים מה שהוא כותב שם. הוא מתחיל בשאלה. השייח יסין, הוא היה חוכמה בגויים תאמין. אז השייח יסין מתחיל את הספר שלו, בשאלה, הוא אומר, מדוע העם היהודי סובל, נרדף ונהרג זה מאות בשנים? זו השאלה שהוא מתחיל את הספר שלו, השייח יסין. הספר היסוד של הארגון החמאס, הכי בעייתי בשבילנו. למה העם ישראל סובל, נרדף ונהרג זה מאות בשנים? רומא, הוא מתרץ גם. הוא יקשה והוא תירץ. ככה כתוב בגמרא. מי שמקשה צריך גם לתרץ. אומר השייח יסין, מכיוון שהאל הגדול, בחר בעם היהודי לגלות תורתו ומוסריו בעולם, והם כופרים בטובתו זאת ואינם מגלים את תורתו ומוסריו בעולם, ועל כן הם נרדפים, נהרגים וסובלים בגלל שהם לא מקיימים את תפקידם וכופרים בטובה שהאל נתן להם. ככה השייח יסין מתחיל את הספר שלו. אז אנחנו חושבים שיש לנו בעיה בחמאס. בא השייח יסין לומר לנו, הבעיה שלכם זה לא איתי, יש לכם בעיה איתו. בדרך אגב, רק נוסיף בזה עוד איזה פרט בדבר הזה, כשהתחילה האינתיפאדה ב-91, מי שזוכר, אם אתם זוכרים, ארגון החמאס לא השתתף באינתיפאדה. אתם יודעים למה הם לא השתתפו באינתיפאדה? כי השייח יסין אסר להם, הם באו ושאלו אותו. אז היו קבוצות אחרות בעזה. היה אז, איך זה נקרא? הפתח, החזית, כל מיני שמות תומה היו שם. כן, כל מיני שמות תומה היו שם. באו אנשי השייח יסין, הם היו קבוצה לא הכי גדולה בעזה, באו ושאלו אותו, כבוד הרב, אתה האדמור שלנו, נכון? השייח יסין, אתה האדמור שלנו. מצטרפים לאינתיפאדה או לא? אמר להם, לא. אמרו לו, למה לא? מה קרה? הוא אמר, אין לנו רשות משמיים. משמיים לא מרשים לנו להצטרף לזה. מה? לא, לא, לא בטוח שזה רחוק. לא, שימו לב, עברו 7 שנים, ב-97 או ב-98, אני לא זוכר בדיוק, השייח יסין קרא לאנשים שלו, אמר, אנחנו מצטרפים לאינטיפאדה. למה? רגע, אל שיהיה. שנייה. שייח יסין אמר, אנחנו מצטרפים למלחמה, אנחנו מצטרפים לאינטיפאדה. שאלו אותו, כבוד האדמו"ר האלוקי, למה? הרי אמרת שלא. הוא אמר, קיבלנו רשות משמיים להילחם ביהודים. למה? הוא אמר, הפריצות שלהם התגברה, ועל כן מותר לנו להילחם בהם. זה, אני ראיתי את הדברים האלה כתובים, בשם השייח יסין. כן, זה גם נכון. אבל אנחנו, עכשיו כולנו אחד, עם אחד, אנחנו רוצים הפוך. לדעת, יש כאלה שטועים. אנחנו אומרים, הם טועים. אבל אנחנו עם אחד, ואנחנו צריכים מתוך הדברים האלה להתבונן מהם היסודות האמיתיים של כל הנהגת העולם. שהיסודות האמיתיים של הנהגת העולם זה התיקון הראשון. היום דיברנו בצורה מאוד, צריך לדעת, זה מאוד מאוד כללי. הדברים האלה הם מאוד מאוד כלליים. על כל אחד מהחלקים שדיברנו, העולם הרגשי, העולם השכלי, העולם הרוחני, צריך להיכנס ולפרט את זה, להבין איך הוא בנוי. ויש בזה עוד הרבה הרבה פרטים. וגם לחבר, לדעת איך אנחנו זוכים לחבר בעצם בין כל שלושת העולמות האלה. כי עיקר השלמות של האדם זה כשאדם זוכה לחבר בין שלושת החלקים. אם אדם מתעלם, מוותר על חלק אחד, האדם בעצמו לא יהיה בשלמות. השלמות של האדם זה שאדם זוכה לדעת איך אני עובד נכון, מתחבר עם החלק הרוחני, מה זה נקרא לתקן את החלק השכלי, ואז השלמות הגדולה ביותר שזוכים להעיר את כל זה בתוך העולם הרגשי שלנו. וזה למעשה שלמות האדם, כשאדם זוכה את זה. וברגע שאנחנו עדיין מבולבלים מאוד בדבר הזה, ולא יודעים איך לעשות את זה, אז אנחנו מרגישים לא טוב בעולם שלנו. אדם לא מרגיש טוב עם עצמו. וזה, יש יצרה בעולם שאומר לאדם, תשמע, אם יהיה לך $1,000,000, אם יהיה לך מרצדס 2017, או אם יהיה לך חללית ליד הבית, שם אתה תהיה מאושר, אז זה השמחה. צריך לדעת, זה טעות גדולה מאוד. זה הטעיה. זה הטעיית היצר שמבלבל אותנו. באמת, הטוב האמיתי של האדם זה אך ורק שיש לו שלמות פנימית. כשיש לאדם שלמות פנימית, רבי נחמן מברסלב אומר נקודה מאוד יפה, זה כתוב בשיחות הר"ן. אומר, איפה זה גן עדן וגיהנום? קראנו, שמענו שיש גן עדן ויש גן גיהנום. איפה זה נמצא גן עדן וגיהנום? אומר רבי נחמן מברסלב, הכל פה בלב של האדם. כשלאדם יש, כשאדם מרגיש את האור של השם, כשאדם מרגיש את הנועם, את השלווה הזאת, זה הגן עדן. והאדם שנמצא בפירוד, כשאדם מרגיש פתאום חרדות, עצבויות, זה בדיוק הגיהנום. וכשאדם עולה למעלה, אז הדברים האלה רק נהיים יותר חריפים. מי שזוכה, אז הגן עדן שלו, הלב שלו, במקום הרבה יותר טוב, וחלילה, חס ושלום, המקרה הפוך. אבל אנחנו צריכים לדעת, זה כלל גדול מאוד, שבאמת כל האמת נמצאת הכל בתוך הלב שלנו. ברגע שזוכים לתקן את הקומה הפנימית, את הפנימיות של האדם, האדם נמצא פה בעולם הזה, בגן עדן. רבי נחמן אומר, יכולים שני אנשים, יושבים אחד ליד השני בשולחן, אוכלים בדיוק את אותו אוכל, אותו מזלגות, אותן צלחות, אחד בגיהנום ואחד בגן עדן. כי הגן עדן והגיהנום זה הכל בתוך האדם. אם יש עוד כמה דקות זמן, לא כבר מוכר, בסדר, פעם אחרת. זה הגיון ליבי, זה המשך הזה, זה בהמשך. אני יכול להגיד עכשיו, רק בדרך כלל יש, זה נקרא, אני מקדים קצת את המאוחר בשביל לענות על השאלה, באמת יש איזשהו סדר נכון בין שלושת הרובדים. זאת אומרת, בעזרת השם נראה את זה, הרובד הרוחני צריך להנהיג, להשפיע על הרובד השכלי, ואז הרובד השכלי יכול להניג את העולם הרגשי של האדם. אנחנו נסביר את זה שהאמונה בקדוש ברוך הוא, וזה, או, זה אמונה בקדוש ברוך הוא, זה אמונה בתורה, אחר כך נראה גם שזה קשור לעניין של, שיש עוד מושג שנקרא הצדיק, זה, יש בזה דברים, עוד חלקים, אבל ברגע שאנחנו יודעים שהתורה זה, נקרא לזה, המכתב האלוקי, המסמך האלוקי, שהוא בעצם מלמד אותנו איך לחיות נכון, אז הוא בעצם מלמד אותנו מה אנחנו צריכים ללמוד כדי להניג את עצמנו נכון. ואז התורה בעצם הופכת להיות עולם השכל שלנו, שאנחנו לומדים אותה, ואנחנו לומדים מתוכה איך להניג את עצמנו נכון. ואז מתוך השכל, השכל מלמד את העולם הרגשי שלנו איך להתנהג נכון ואיך להרגיש נכון, כשאדם יודע את כל הסדר הנכון, אנחנו נלמד את זה שאדם יכול להניג את העולם הרגשי שלו. זה מאוד חשוב, כי בלי שיודעים את הסדר הנכון, האדם חושב שהוא לא יכול להניג את העולם הרגשי שלו. כי הוא לא יודע את הסדר, אז הוא לא יודע איך פועלים בצורה נכונה. אז הוא חושב שהרגשות הם בלתי ניתנים לשליטה. אבל זה לא נכון. הרגשות ניתנים לשליטה, ולא רק שניתנים לשליטה, גם האדם יכול בכוחו לברר איזה רגש טוב ונכון, ואיזה רגש שלילי ואני צריך לדחות אותו, ובאפשרות האדם לאמץ לעצמו ולהאיר בתוכו את הרגשות החיוביים ולדחות מתוכו את הרגשות השליליים. זה נמצא בכוח האדם. אבל כדי שאדם יוכל לעשות את זה, האדם צריך שהזרימה, הסדר יהיה נכון. ואנחנו צריכים בעצם את ההוראות הנכונות, איך השכל מנהיג את הרגש בצורה נכונה. וזה רק התורה שלנו יודעת להגיד לנו את הדבר הזה. לכן יש סדר. העולם הרוחני, אנחנו נראה את זה יותר, אבל העולם הרוחני קובע לעולם השכלי. העולם השכלי קובע לעולם הרגשי, ואז יש שלמות, יש זרימה נכונה. זה הסדר הרגיל. ולפעמים יש מצב אחר, שלפעמים העולם הרוחני מעביר איתות לעולם השכלי, לא דרך, סליחה, לעולם הרגשי לא דרך העולם השכלי. יש איתותים. מה זאת אומרת? מה זה האיתות הזה? פתאום האדם, אינטואיציה, בינה יתרה, הגיון ליבי, הלב שלי אומר לי, ליבי אומר לי, מה זה? נסביר את זה. לפעמים העולם השכלי, הרוחני, סליחה, העולם הרוחני שהוא עולם מופשט, אמרנו קודם, העולם האמונה, פתאום שולח תשדורת, תדר, שולח איזה תדר ישירות. הוא אומר, עכשיו אין זמן להעביר לעולם השכלי הוראות, העולם השכלי אולי עייף קצת, תקוע באיזשהו, יש לו איזה בעיה, שולח ישר איתות לעולם הרגשי. פתאום האדם מרגיש, אני יודע את האמת, תסביר לי, אני לא יכול להסביר לך, אני פשוט יודע שזה האמת. זה, אנחנו קוראים לזה אינטואיציה, אנחנו קוראים לזה בינה יתרה. אומרים, מגלים לנו חכמנו זכרונם לברכה, שאצל האישה יש כזה מצב, איתותים. אם לגבר יש 5-6 איתותים בחודש, אז לאישה יש איזה 600-700 איתותים בחודש. וזה נקרא בינה יתרה. הרבה פעמים הבעל בא ואומר לאשתו, תשמעי, את יודעת שאני חכם, את יודעת את זה. אם הוא למד באוניברסיטה, אז הוא בא ואומר לה, הוא מביא לה מהמגירה את המסמכים שהוא קיבל דוקטורט, אם הוא תלמיד חכם, הוא אומר לה, את יודעת שקיבלתי הסמכה לרבנות, איך את מתווכחת איתי? הוא אומר לו, תשמע, בעלי, אתה יודע שאני אוהבת אותך, אתה יודע שאני שובעת בכל מה שאתה אומר, אני פשוט יודעת שפה אתה טועה, זה האמת. עכשיו, לך תתווכח על זה. אז הוא ראש כבר, עדיף לוותר, בגור זה לא יעזור. אבל באמת, זה בבדיחות אנחנו אומרים. אבל באמת, בפנימיות העמוקה של הדבר הזה, קיבלה איתות. קיבלה איתות. היא אומרת לו, בעלי, אתה הרבה הרבה יותר חכם ממני. אתה עכשיו, אחרי מה שלמדנו, אז האישה יכולה להגיד לבעלה, תשמע, אתה עולם השכלי, אתה חכב, אתה מבין. אבל לי יש בילה יתרה. עכשיו אני אומרת לך, קיבלתי איתות. זה האמת. זה הרבה פעמים עושה בעיות של שלום בית. כי הוא אומר לה, תשמעי, זה לא יכול להיות ככה. אני, את יודעת, אני למדתי בישיבה, אני לומד, את לא לומד בישיבה, אני לומד בישיבה. אני אומר לך, למדתי הרבה שנים, זה לא ככה. היא אומרת, לא, תדע לך, זה כן ככה. מאיפה את יודעת? לא יודעת, הלב שלי אומר לי. את צריך לדעת, היא קיבלה תשדורת. קיבלה איתות. אז זה נקרא בינה יתרה. ודאי. בעזרת השם, כשאז הוא יזכה אותנו, אמרנו שצריך להיכנס לכל עולם למבנה הפנימי שלו, של להתחיל לפרט את זה, ואז אנחנו נראה עד כמה נוכל להגיע. אבל אז אנחנו נראה שעולם השכל שלנו בנוי מכמה חלקים, לא מחלק. לכן יש ברפואה מושג שנקרא מוח ימיני, מוח שמאלי, ויש גם, מה יש? איך זה נקרא פה מאחורה? גזע המוח. מה, למה הם קוראים לזה גזע המוח? מה אתם אומרים? למה הם קוראים לזה גזע המוח? הם אומרים, זה נראה כמו גזע. הראשון שראה את זה, כנראה בצילום, הכי הזכיר לו גזע. בוא נגיד את הנקודה העמוקה. יש שלושה חלקים במוח, שזה חוכמה, ימין, בינה, שמאל, ובאמצע מאחורנית זה נקרא, איך? דעת, דעת. דעת, יש כזה מושג, אבל דעת, זה גם נכון, אבל בעיקר קוראים לזה דעת. הדעת, אני אסביר מה זה הדעת. חוכמה, השכל זה דעת. בהרבה נוסחים זה חוכמה, בינה ודעת. זה אינוח. הדעת, יש לה תפקיד מיוחד. עכשיו תשימו לב, בואו נראה את הנקודה העמוקה, כי בכל עניין בעולמנו, תדעו לכם, יש שורש. איך כל הסיפור של העולם שלנו התחיל? עץ הדעת. הדעת כבר בתורה נמשל לדעת. שימו לב, הרופאים, חוכמת הרפואה קרא למוח הדעת, לחלק הדעת שבמוח גזע. המוח, הם לא יודעים למה קוראים לזה מוח. הם לא יודעים שזה בא מעץ הדעת. ועץ הדעת. הגזע המוח זה הראשון שנוצר בעובר. עכשיו חידשו לנו. שזה החלק הראשון שנוצר. בכל גוף העובר? כל גוף האדם. מעניין מאוד. אתה אומר... אמר שהעובר נוצר, אז החלק הראשון שנוצר בתוכו זה גזע המוח. כל הסיפור שלנו מתחיל מעץ הדעת טוב ורע. אנחנו פה... שמעתי חידוש תורה, אני אגיד לכם חידוש תורה. לכל אדם יש שורש בצדיקים ובנשמות קדמונים. זה ידוע. באברהם, יצחק, יש נשמות שהשורש שלהם זה באדם הראשון. מי זה אחד מהם? שכתוב בספרי הקבלה. למעשה, לא, זה אפילו עוד לפני ספרי הקבלה, זה כתוב. כבר חז"ל אומרים לנו במדרש. מי זה? זוכרים? דוד המלך, נכון. שהאדם הראשון נתן 70 שנה מחיים שלו לאדם הראשון. לכן הוא חי, הוא היה צריך לחיות 1,000 שנים. הוא חי 930 שנה, כי הוא נתן 70 שנה לאדם הראשון. שמעתי מאחד הצדיקים שהוא אמר, השבוע שמעתי את זה, אמר שכל צדיק שיש לו שורש באדם הראשון, ירדפו אותו כל ימי חייו בעולם הזה. כי כל צדיקים שהשורש שלהם זה אדם הראשון, תמיד ירדפו אחריהם. אז הצדיק ששמעתי את זה ממנו, ככה חייך ואמר, למה? צודקים שהם רודפים אחריו. הוא הביא את כל הבעיות לעולם. החלק הזה הוא אמר בבדיחות, החלק הראשון לא. כן. אולי רק נגיד כמה מילים לסיום, אם ירצו אחר כך אפשר לשאול שאלה. כמה מילים לסיום, ברוך השם יש לנו פה הפצה בחוץ, ו... רוצים להגיד, זה עניין גדול מאוד, זה גם מצווה גדולה מאוד, כל מי שיכול לעזור, לקחת דיסקים או ספרים להפצה, כי ברוך השם, יש התעוררות גדולה מאוד בעם ישראל, וזה בעזרת השם, זה בפשוט הולך, זה הולך והתגבר מאוד מאוד הדבר הזה. מה? לפני שהם יבואו פה. צריך לדעת, אני רוצה להגיד לכם, צריך לדעת, בתפילות, בשירות, בתשבחות, בניגונים, אנחנו נצח את, באמונה אנחנו נצח את כולם. על כל פנים, היום בגלל שיש איתור, בגלל שיש, עוד 30 שניות, ממש 30 שניות, בגלל שיש התעוררות גדולה מאוד, ברוך השם, בעם ישראל, זה ממש מצווה גדולה על כל אחד, עוד 30 שניות של הקשבה. 30 שניות, לא, עוד 30 שניות, זה באמת ארוך, והרבה זמן, 30 שניות. זה צריך לדעת, זה מצווה מאוד גדולה. לפני כמה חודשים אמר לי הרב שלום ארוש, שכל אדם שמפיץ איזשהו דיסק או איזשהו ספר, שידע שזה, בבית דין של מעלה יש חדר של הדיסקים. שם מכינים את כל הדיסקים, אדם יבוא למעלה, פתאום יראה בתוך החדר יוצא בהתעופפות. הדיסקים יתופפו, ינוחו שם על המשקל. אמר את זה בבדיחות, אבל צריך לדעת שזה באמת עניין מאוד מאוד גדול. מדוע? מכיוון שעם ישראל יש לו צמאון מאוד מאוד גדול. צמאון מאוד גדול. רוצים, אם אפשר להביא את הספר הרמור, אני רוצה רק להגיד משהו, כמה מילים על הספר הרמור, כי זה ספר שוצאנו אותו ממש בחודשים האחרונים. מה? כן, מי שקנה, בסדר, אני רוצה רק להגיד, הספר הזה בנוי בצורה של להקל על כל אחד, זה מאמרים מאוד קצרים, בכל עמוד יש מאמרים מאוד מאוד קצרים, שניסינו בעצם, אדם הולך במשך היום, קם בבוקר, שיהיה לו איזה דיבור שיוכל ללכת איתו במשך היום, שילווה אותו. וברוך השם זה קל, זה נוח, ובכל מיני מציאות של טרדות, שאדם עכשיו לא יכול לשבת וללמוד, זה מאוד נוח. אז מה? כן, כן. אני רק רוצה לספר ש... דבר תורה על השולחן. אני רוצה לספר שלפני שבועיים וחצי קיבלנו טלפון מהרב ברלנד שליטה, הוא ביקש 20 ספרים להפצה, והוא מפיץ אותם. אז מי שרוצה להיות כמו הרב, להפיץ ספרים, אז שיקח את הר המור. בסדר, תזכו למצוות.